ברוכים הבאים רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים עכשיו בעזר השם יתברך, פרשת קורח, וידוע שהנושא שמדבר עליו בפרשה, כמעט רוב הפרשה, כולה מדברת על מחלוקתו של קורח, איך שקורח אסף 250 איש, וכולם ראשי סנהדראות, ראשי מבין, כולם אנשים חכמים, כולם אנשים גדולים, כולם באו לחלוק על משה רבנו. ראיתי גם בחזקוני, אומר אסף קורח הלך באסף מ-11 שבטים, הלו השבט לוי הם בעצמם הם שקמו לקום נגד משה רבנו, לקח גם כן עוד מ-11 שבטים, מכל שבט לקח 23 אנשים. למה 23? כדי כולם 23 אנשים, כולם ראשי סנהדראות, כולם אנשים חכמים, זה כמו סנהדרין קטנה. כמה זה סנהדרין קטנה? זה 23. בית דין של 23, לדון דיני נפשות, בכל מה שצריך לדון, יש לו מוכן. 23 לקח סנהדרין קטנה מכל שבט ושבט. 23 כפול 11 שבטים, כמה יוצא לך? 253, אלו הם האנשים שיצאו נגד לחלוק נגד משה רבנו. פסוק אומר שיצאו, הוא 250 איש. כן, הוא נקל עליהם, הם 250 אנשים, יש לך גם כן דתן ואבירם ואון בן פלט, וסך הכל 253. בקיצור לקח 23 סנהדרין קטנה מכל שבט ושבט, יצא לחלוק נגד משה רבנו. מה היה בסופו? פסוק אומר, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ ויועדו מתוך הקהל. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם, כי אמרו פן תבלענו הארץ. ואש יצאה מאת אדוני ותאכל את החמישים ומאתיים איש ומקריבי הקטורת. זה מה שהיה בסופו של קורח, עד כדי כך שמשנה מסכת סנהדרין, ושם המשנה דף ק"ח, אומרת עדת קורח אינה עתידה לעלות, אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ותכס עליהם הארץ בעולם הזה. ויובידו מתוך הקהל לעולם הבא. זה דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. יש להם תקנה. מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר, אז זה מה שהיה כאן. והגמרא כאן בקופיוד, והיה כאן הגמרא, שהפסוק אומר, ובני קורח לא מתו. אומר, מה הכוונה בני קורח לא מתו? ויש שם הגמרא, תנא משום רבנו, רבי יהודה הנשיא אומר, אמרו מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה. מקום נתבצר להם בגיהנם. מה הכוונה? רש"י מסביר, מקום נתבצר להם לשון עיר בצורה, התקין להם הקדוש ברוך הוא מקום גבוה שלא העמיקו כל כך בגיהנם ולא מתו. הבנים של קורח, ברגע האחרון הם הרהרו בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא הציל אותם, לא עמיק להם את הגיהנם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם. הם לא ירדו כל כך למטה, חזרו בתשובה ואמרו שירה, ואז נצולו, נשארו בחיים. ובני קורח לא מתו, נשארו בחיים. אחרי זה, מביאה כאן הגמרא, אמר רבה ברבר חנה, זמנה חדה פעם אחת, הווה כאזינה באורחה. אמר לי, ההוא תייעה, ראה אותי איזה סוחר ערבי, ישמעאלי אחד אומר ראשי, תא ואחווה לך בלועדי קורח. אתה רוצה לראות איפה קורח ועדתו נבלעו באדמה? היה במדבר. אמר לו, כן, מעניין. אז אזל חזה תראה בזעה, דהבה כנפק כתרה מניהו. אז תראה בזעה, ראשי אומר, בזעה ראה נקב שממנו יוצא עשן. ראה שתי חורים בקיצור באדמה, יוצא מהם עשן. שקל גבבה דעמרה, אמשיה במיה ואוטבה ברש רומחה, ואחלפה התם אחרך. לקח גזת צמר, הרטיב אותה במים, ותלה אותה בראש הרומח שלו, הערבי הזה, אז הכניס אותה בתוך החור, מלמעלה, לא נכנס למטה עד עומק התהום. יצא ככה, שרופה, לא נשאר מן הכלום. אמר לו, ראית מה קורה להם למטה בגיהנם? אמר לי, אצית מה שמעת? כן, אמר עכשיו, אתה רוצה לשמוע מה הם אומרים? עכשיו ראית מה קורה איתם, אתה רוצה לשמוע מה הם אומרים? אמר לו, מעניין. ושמעית דהבו כאמרי אחי, משה ותורתו אמת והן הבדאים. משה אמת ותורתו אמת, והן הם שהיו שקרנים שהם רצו לחלוק נגד משה רבנו. זה מה שהיה שם עם כל עדת קורח. כמו שאמרנו, הפסוק אומר ותכעס עליהם הארץ ויהודים מתוך הקהל, מחלוקת מה שיש במשנה, אם יש להם חלק יעלו לתחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים, זה מחלוקת שיש שם. אבל רבי אלעזר דורש לו, אומר השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, זה על עדת קורח, עליהם הפסוק מדבר, מוריד שאול ויעל. ככה גם כן מקובל משם רבינו אריזל, אומר צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח, אומר לעתיד לבוא, יקום בתחיית המתים, יש להם חלק בתחיית המתים. ככה דורשים כמו רבי אלעזר. והנה, יש גמרא מפורסמת, במסכת קדושים, והיה שם הגמרא בדף למד א' עמוד ב', אמר רבי אבהו, כגון אבימי פירי, אבימי הבן שלי, קיים מזוות כבוד. הבן שלי אבימי, אמר רבי אבהו, קיים מזוות כבוד אב ואם במלואה. מה היה? אומרת הגמרא, חמישה בני סמכי הווה לה לאבימי בחיי אביו. אבימי הבן, היה לו חמישה בנים, כולם מוסמכים. כולם תלמידי חכמים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. כן, בנים מוסמכים, חמישה. וכי הווה אתה, רבי אבהו, קרא אבבא, רהיט ואזיל ופתח לה, ואמר אין אין עד מתי התם. מה זה? אומר, וכשהיה האבא שלו, האבא של אבימי, רבי אבהו, הסבא יעני, מגיע, דופק על הדלת, אף על פי שלאבימי היו לו חמישה תלמידים, חמישה בנים, כולם גדולים, כולם תלמידי חכמים, הם ירוצו לקיים את המזווה הזאת, לפתוח את הדלת לסבא שלהם, אבל הוא לא היה נותן להם. אומר, אני בעצמי רוצה ללכת לקיים מזוות כבוד אב ואם. הוא בעצמו הלך, ולא רק שהוא הולך, אלא גם כן בדרך אומר, אין אין עד דמתי התם. היה אומר, כן, אני מגיע, תכף אני מגיע, עד שישמע אותו, שלא יחשוב שאף אחד מתעלם וילך. אומר לו, אני מגיע, עוד מעט, אני מגיע, כל זמן, בדרך, היה אומר לו, כן, אני מגיע. כמו שרשי מסביר, הוא אומר לו, שבאמת אני מגיע, אפתח, אפתח. זה מה שיש כאן, מביא כאן הבן איש חי. אומר כאן, קשה, מה יראה בוטה בדבר זה, שהולך לפתוח את הדלת לאביו? אומר, כל כך רבי אבהו מתפעל מהבן שלו אבימי, הוא קיים מזוות כבוד אב ואם במלואה. אומר, מה, בגלל שפתח לך את הדלת, אתה אומר שחלס קיים כבוד אב ואם. מעניין. והלא רבי טרפון, גחין וסליק אמה לפוריה על גבו, וגם הלכה פעם על כפות ידיו. כמו סיפור מפורסם, הנעליים של האמא שלו לא היו שמה, שם כפות ידיו על הרצפה עד שיגיע לאיפה שצריכה להגיע. זה היה עשר בי טרפון. ואחר כך כשהלך לבית המדרש, הלכה אמא שלו לבית המדרש של רבי טרפון, אמרו לה מה? ועם כל זה אמרו לה, עדיין לא הגיע לחצי כבוד אביהם. אז איך אומר כאן, אבי מברי, כי יהיה מזוות כבוד אביהם. בגלל שפתח את הדלת נגמר. אומר, דאין כוונתו לשבחו בשיעור הכבוד, אלא כוונתו לשבחו שהיה עושה מזוות כבוד לשמה, ולא בעבור שכר. מעניין, אומר, די ידוע מה שכתב בתנא, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. ופירשנו הכוונה, די על עסק התורה מפורש שכר של אריכות ימים. תכתיבו בדבר הזה תאריכו ימים על האדמה, בעולם הזה גם. וכן נאמר, כי בי ירבו ימיך ויוסיף אליך שינות חיים גם בעולם הזה. חוץ מהקרן קיימת לו לעולם הבא. ואף אגב, די שכר זה של אריכות ימים נאמר גם כן במזוות כבוד אב ואם. וגם מזוות שלו החכם, אומר, התם אינו אלא בעולם הבא, ולא בעולם הזה. כמו שהגמרא דורשת, אלמלא דרשי אחר לפסוק הזה, כמו שצריך לדרש אותו, אומר לו, היה חוטף. אז שכר אריכות ימים של כבוד אב ואם ושל לו החכם, זה לעולם הבא. אבל אריכות ימים האמור גבי התורה, היא בעולם הזה וגם בעולם הבא. ולכך, בר בי אבהו לעשות הוכחה לאבי מברא שהיה עושה מזוות כבוד אב ואם לשמה, ואין כוונתו בשביל השכר. יען, כי כאשר היה אביו קרא אבבא, דופק על הדלת, היה פוסק מלימודו והולך לפתוח את הדלת לכבודו. ואם היה בשביל השכר, אומר אדרבה, יישאר במקומו ללמוד, יהיה לו שכר בתלמוד תורה, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. כי שכר לימוד תורה הוא בשתי עולמות, ושכר כבוד אבאים הוא רק לעולם הבא. ובכל זאת, הוא אומר, לא היה נותן לבנים שלו, והתורה, הגמרא מדגישה, אף על פי שהיה לו חמישה בנים שהם מוסמכים, אנשים, תלמידי חכמים, ובוודאי מסתמה שהם מצויים אצלו, ללמוד ממנו תורה, או כולם, או מקצתם, יכול לשלוח איזה מישהו בשמחה, לקיים את המזווה הזאת. אבל לא נותן לאף אחד, הוא בעצמו הולך פותח את הדלת, לקיים מצוות כבודה והאם, אף על פי שבזה הוא מפסיק מתלמוד תורה שלו, הוא אומר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אחרי זה גם כן אומר, אמר אין אין אדמתי להתם, אומר קשה, למה הוא צריך לומר, כן אני אפתח, אני אפתח כל משך הליכתו, עד שהיה מגיע אצלו. מספיק מפעם אחת להשמיע קולו שהוא בא לפתוח, ולא יהיה קרה בבא. למה כל פעם בדרך מנראה להפסיעת השמיעה? כיוון בזה לעיני הרואים ההולכים ובאים בתוך החצר. למה? דשמה בעת שאמר אין, אני בא לפתוח, אולי הם היו עסוקים בפנים ולא שמו לב למה שהוא אמר. יש כמה שהם שמעו מה שאומר אבימי שאני בא לפתוח לקיים את המזווה של כבוד אבאים, יש מהם שלא שמו לב בכלל למה שהוא אמר, ולכן, ואחר שרואים אותו שהוא רץ והולך בתוך החצר, הם חושבים שהוא רץ עבור צורך עצמו. להביא איזה חפץ או דבר אחר שיש לו שם אצל הפתח. ואגב, שמעת אבא שלא דופק בדלת, לכן הוא פתח את הדלת. אכן עתה רואים שהוא רץ וקורא אין אין, בזה ניכר שעושה לכבוד אביו. כל הדברים הללו, אומר היה עושה, מסביבת כבוד אביים לשם שמיים, אף על פי שמצדו היה מעדיף לשבת ללמוד תורה, יזכה לאריכות ימים גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. שכר אריכות ימים של כבוד אביים זה לעולם הבא. בכל זאת, היה מעדיף את הכל, הולך מקיים מזוות כבוד אביהם, לשמה. זה אבי מבינירי, קיים מזוות כבוד אביהם. אחרי זה המשיכה הגמרא, אומר, יום אחד אמר לי, אשקיין מיה. יום אחד, אבא שלו, רבי אבו, בקש מאבי מי, תביא לי כוס מים. אז הייתה לי נמנם. בינתיים עד שהביא לו כוס מים, בזמנם צריך לסנן את המים, להביא את המים מהבאר, לדלות מים מהבאר, להביא אותם, לסנן אותם מהתולעים, עד שיגיע אצל אבא שלו, כבר נרדם אבא שלו. אז מה אני אעשה? הוא אומר, מה הוא יעשה? הוא אומר, אם הוא ילך עכשיו, ישאיר לו את הכוס וילך, זה לא כבוד אביים. מה הוא יעשה? לכן, הוא אומר, מה? אין לי ברירה. הוא נשאר שם, גחין קאי עליה עד יתער. חכה שם עם כוס המים, עד שיתעורר על אבא שלו. אז מנתיים מה יעשה אבי משם? יישב ככה לא לעשות כלום? יישב, תתחיל לחשוב על איזה סוגיה. הסתייעם לתה ודרש אבי מי מזמור לאסף. דרש מזמור לאסף. מה דרש? רש"י מסביר. ודרש מזמור, הסתייעם לתה בעודו גחין לפניו שהבין במדרש מזמור אחד שבספר תהלים שלא היה מבין בו מקודם. כן? ויש מפרשים שמקרא זה לבדו דרש, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תמאו אותי חל קודשיך, שמו את ירושלים לעיים, וכו'. אומר, מזמור לאסף? או, מה זה מזמור? אלוהים באו גויים בנחלתך, תמאו אותי חל קודשיך, שמו את ירושלים, נתנו את נמלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחיתו ארץ, זה מזמור אתה קורא לו. אומר, כנה לאסף בעלה. אלא, אבי מי דרש כך, שאמר אסף שירה על שכלה הקדוש ברוך הוא חמתו בעצים ואבנים שבביתו, ומתוך כך הותיר פלטה בישראל, שאלמלא כך לא נשתייר מסונאים של ישראל שריד ופליט. וכן הוא אומר כלה אדוני את חמתו ויצאת אש בציון. זה אומר שעל זה אמר תודה מזמור לאסף, על זה שהקדוש ברוך הוא במקום שחס ושלום יחלה את עם ישראל, כלה חמתו על עצים ואבנים וחריב את בית המקדש וישאיר את עם ישראל ולא עשה להפך חס ושלום. לכן זה, על זה כבר מגיע מזמור. ככה דרש, ככה מסביר רש"י. תוספות, אחרי שהביאו את רש"י, אומרים את תוספות, אך יש במדרש שאסף אמר שירה על שטבעו בארץ שעריה. מה זה? אומר, משל לשפחה שהלכה לשאוב מים מן הבאר. שפחה, איזה קד יש לה? יש לה קד מחרס, איך תמלא מים? קד של חרס, קד פשוטה. הלכה על יד הבאר ונפל קדה בתוך הבאר. הקד שלה נפל בתוך הבאר. והייתה מצטערת ובוכה. מי ירד לתוך הבאר יסכן את החיים שלו לשם למטה, כדי לעלות קד של חרס. כמה כבר שווה. אף אחד לא יסתכן בשביל זה. עד שבאה שפחת המלך לשאוב מים, ובידה הכלי של זהב. ושמה של שאלה את הכלי הזה, את הדלי שלה מזהב בחבל, כן? וגם שמה נפל. ונפל הקד שלה גם כן. אז התחילה הראשונה, שפחה לשורר, התחילה לעשות שירה. אז אמרה לה, מה, משוגעת, מה, נפל לי קד של זהב, את שמחה? אמרה, עד עכשיו לא הייתי סבורה שיוציא שום אדם קדי שהוא של חרס מן הבאר, שאינו נחשב לכלום. ועכשיו, מי שיוציא אותו של זהב, יוציא קדי עמו גם כן. מי שירד שם עכשיו קד של זהב, בטח יעלו אותו. מי שיעלה את זה, יעלה גם את הקד שלי. לכן אני שמחה. וכך הבנים של קורח, שהיו בלועים, כשראו שטבעו בארץ שעריה, אמרו שירה. אמרו, מי שיוציא את השערים הללו, יוציא גם אותנו. לכך אמר אסף מזמור, שהוא ממשפחת קורח. אסף, מי זה היה קורח? פסוק מפרש אומר, ובני קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף, אלה משפחות הקורחים. זה היה בנים של קורח. הנכדים שלו. לכן הוא אסף, הוא זה שאמר שירה על זה, מי שיעלה את השערים של ירושלים, הוא יעלה גם כן את האבא שלו וכל המשפחה שלו. לכן זה מה שאומר. טוב, זה מה שמביא לנו כאן התוספות בשם מדרש. השאלה עכשיו רק מעניין, למה אבימי מתחדש לו דווקא חדוש כזה שטבעו בארץ שעריה לפי תוספות ולפי ראשי שכלה חמתו על עצים והבנים, דווקא בשעה שהיה יושב מוקיים מזבת כבוד אבאים. למה דווקא בזמן הזה, בשעה שהביא מים לאבא שלו, אבא שלו נרדם, מתאים עד שהוא מחכה, עלה לו איזה חדוש, הסתייעה מליטה וחדש איזה חדוש. איזה כמו שכל אחד לפי פירושים שלו. למה דווקא עכשיו תחדש חדוש כזה דווקא? אז זה צריכים להבין בעזרת שם מה העניין כאן. אבל אנחנו נקדים. יש גמרא, גם כן כולכם מכירים אותה, במסכת שבת. הביאה כאן הגמרא בדף למד עמוד א', אמר רבי יהודה אמר רב, מי דכתיב עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו כי אתה אדוני עזרתני ונחמתני, מה פירוש הפסוק? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של העולם, מחול לי על אותו עוון. על עוון של בת שבע, תסלח לי עליו. אמר לו, מחול לך. אמר לו, עשה עמי אות בחיי, עשה עמי אות לטובה, כדי שיראו שונאי ויבושו, כי אתה השם עזרתני ונחמתני, שאני לא חטאתי עם בת שבע. תוכיח, תעשה איזה סימן, איזה נס בחיים שלי, שכולם ידעו שמחלת לי על אותו עוון. אמר לו, בחייך איני מודיע, בחיי שלמה בנך אני מודיע. שב בן שלך. כשבנה שלמות בית המקדש, בקש להכניס ארון לבית קודשי קודשים, דבקו שערים זה בזה. לא רצו לפתח שערים, לא רצו לפתח. אמר שלמו 24 רננות, ולא נענה. פתח ואמר, שאו שערים ראשיכם, ונשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. בקש שפתחו, לא רוצים להכניס את הארון. אומרת הגמרא, רהתו בתרי למבלעי. השערים רצו, רדפו אחרי שלמה מלך, רצו להרוג אותו. אמרו לו, מי הוא זה מלך כבוד? על מי אתה מתכוון, על עצמך? אמר להם, לא, אדוני עזוז וגבור, אדוני גבור מלחמה. אמר, זה לא אני. חזר ואמר, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך כבוד. אמר, מי הוא זה מלך כבוד? אמר, אדוני צבאות הוא מלך כבוד צלה. אז פתחו, לא, גם עוד לא פתחו, הגמרא אומרת, גם אחרי זה עוד לא פתחו, עד שאמר שם את הפסוק, אדוני אלוהים, אל תשב פני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך, מיד נענה. באותה שעה אומרת הגמרא, נהפכו פני כל צונאי דוד כשולי הקדרה, וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עוון. זה מה שמספר כאן. טוב, עכשיו צריכים להבין את המעשה הזה, כשבקש שלמו מלך, שאו שערים ראשיכם ונשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. חשבו השערים שהוא מתכוון על עצמו, אני מלך הכבוד. למה באמת כך חשבו השערים? עד שאומרים, מי הוא זה מלך הכבוד? על מי אתה מתכוון? תגיד לנו בבירור. השם עזוז וגבור. למה בכלל השערים חשבו לומר שעל עצמו הוא אומר מתכוון? לכאורה, פשטות. יש לו, רוצה להכניס את הארון לבית קודשי הקודשים, נעלו השערים. אלא ודאי, למה? מי זה מלך כבוד? ואתה יודע שכוון על אהרון הקודש. למה שערים חשבו שהוא מתכוון על עצמו, עד שאלו אותו, על מי אתה מתכוון? מי הוא זה מלך הכבוד? משמע שהם חשבו שעל עצמו הוא אומר, למה באמת זה ככה? כנראה שאפשר לומר פשיטות, ששלמה המלך לא היה רגיל לתאר את הקדוש ברוך הוא בשם מלך הכבוד. תקרא לו, היה צריך שלמה המלך להגיד, שאו שערים ראשיכם ונשאו פתחי עולם ויבוא השם צבאות. אני יודע, יבוא ארון, ארון השם צבאות. יגיד, תפרש, דבריך. למה אמר מלך הכבוד? אלא לא היה רגיל לתאר את הקדוש ברוך הוא בתואר כזה שהוא מלך הכבוד, אלא עכשיו זה תואר חדש עכשיו הביא אותו. לכן הם חשדו בו, אולי התכוון על עצמו שלמה המלך, עד שאלו אותו, אמר להם השם, השם יזוז בגבו. טוב, זה גם, זה, נבין את זה גם כן בעזרת שם אחרי זה. מה, למה חשבו ככה, ולמה באמת שלמה המלך, אם זה הפשט, למה באמת שלמה המלך עכשיו שנה ותיאר את הקדוש ברוך הוא בתואר מלך הכבוד? לא מובן. וגם כן, מה זה שאמרו, מי הוא זה מלך הכבוד? מה זה מי הוא זה? עד שאמר, אדוני סבאות, הוא מלך הכבוד צלע. לא מתכוון הוא וזה, מה העניין כאן? אמר, אנחנו יודעים שמילת הוא, אם אתה אומר הוא, זאת אומרת, אתה מדבר על מישהו שהוא לא נמצא כאן. אם אתה אומר זה, זה, על ידך, עומד על ידך, זה. כן? כי זה משה האיש, כל מיני, אשר יאמר כי הוא זה. אבל זה משם למדו חזל, באדם שהוא מודה במקצת. כן, אמר, מי הוא זה מלך הכבוד? מה, מה זה שאלו? מי הוא וזה? מה הם רוצים לדעת בדיוק? עד שהוא אמר לשנו מלך, השם אלוקים, הוא מלך הכבוד צלע. מעניין. אז צריכים להבין בעזרת שם. ונראה שבאמת אנחנו יודעים שהתורה צפתה אותנו לכבד תלמידי חכמים, שהפסוק אומר, פני סיבה תקום וידעת פני זקן. הגמרא דורשת, פני סיבה תקום זקן, פן אדם שהוא זקן, צריך לעמוד לפניו. והדרת פני זקן, מה זה? כבר אמרת לי פני סיבה, מה זה זקן? דורשת הגמרא זקן, זה נוטריקון, זה קנה חוכמה. זאת אומרת, פני תלמיד חכם, אפילו שהוא צעיר לימים, עובר על ידך תלמיד חכם, צריך לכבד אותו. זקן, זה פירושו תלמיד חכם, זה קנה חוכמה. התורה צוותה, צריכים לכבד תלמידי חכמים, והגמרא אומרת, הפסוק אומר, כבד את אביך ואת אמך, כבד את השם מעוניך גם כן. השווה הקדוש ברוך הוא, כבוד שמיים לכבוד אביו ואמו. וגם כן, כבוד רבו, גם כן, יש בו, צריכים לכבד, כבוד תלמיד החכמים, כבוד רבו זה עוד יותר. עד כדי ככה, חז"ל אומרים, בן אדם הולך בדרך, הוא מצא שתי אבידות. אבידה אחת של אביו, והאבידה האחת של רבו. והוא לא יכול לעסק בשתיהם באותו רגע. באיזה אבידה הוא מטפל קודם? אומרת הגמרא, מטפל באבידה של רבו. למה? בגלל שאביו הביא אותו לעולם הזה, ורבו מביא אותו לעולם הבא. לכן מטפל קודם כל באבידת רבו, ואחר כך באבידת אביו. התורה הצוותה כל כך צריכים לכבד תלמידי חכמים, ותלמיד חכם, הוא גם כן, זה מה שהוא צריך לעשות. אז לכן, זה תלמיד חכם, וגם כן, כל שכן יש לך מלך. יש מלך, ודאי שהתורה מצווה אותנו לכבד את המלך, שום תשים עליך מלך. הפסוק אומר, דרשו חזל, שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך. צריכים לפחד מהמלך. כמו שצריך, יש כיבוד אבאים, ויש מורה אבאים. יש מורה לא יושב מקומו, לא יסתור דבריו, כל דברים האלו, זה מורה, צריכים לפחד. איש אמו ואביו תיראו. ואת שבית הודעי תשמורו, פסוק אומר, יש מזוות כבוד ויש מזוות מורה. זה גם כן צריכים לכבד, צריכים לפחד גם כן מההורים, צריכים לפחד מהרבו גם כן, אותו דין. יש לנו כבוד רבו, עוד יותר, כבוד אביו ואמו. ואם זה מלך, זה עוד יותר ויותר. כמו שאמרנו, שום תשים עליך מלך צבוי מיוחד, שתהיה אימתו עליך. כולם צריכים לפחד מהמלך. באמת, למה התורה צוותה דבר כזה? המלך צריך להתנהג בכבוד. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחון. תלמיד חכם שמחל על כיבודו, כיבודו מחון. אבל מלך שמחל על כיבודו, אין כיבודו מחון. למה באמת התורה מצווה על המלך שאסור לו למחול על כיבודו? הלו, קדוש ברוך הוא, ואני את דקה ושפל רוח, פסוק אומר. קדוש ברוך הוא אוהב אנשים שהם ענבים, שאיף עיל, שאיף נפיק. ואנשים שהם מתנהגים מדת הענבה, על זה אוהב אותם הקדוש ברוך הוא. אבל איך כאן מצווה התורה? שמלך אסור לו למחול על כבודו. למה זה באמת? חברת, הקדוש ברוך הוא אוהב את האנשים שהם ענבים. אלא, האמת היא שכל תלמיד חכם אמיתי, אומר, בתוך תוכו, ודאי שהוא, יש לו מדת הענבה הכי גדולה. כמו שלומדים, משה רבנו. מה אמר משה רבנו? דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. כן? בא משה רבנו, משה ואהרון, מה אמרו? ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. ואהרון, מה הוא? כי תלינו עליו. אומר, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי על השם. אומר, אנחנו מה? מה משה רבנו? מה הוא נחשב משה רבנו? אומר, כלום. כן? אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. עפר, יש, עדיין יש לו קצת חשיבות. יש לו שימוש. דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. משה רבנו אמר, ואנחנו מה? כלום. וחזל אומרים, כל תלמיד חכם שהוא אמיתי, הוא נקרא בשמו של משה רבנו. לכן הרבה פעמים רואים בגמרא, אומר, משה שפירקה אמרת. הסביר שם הראשי, אחד ממקומות שבא לי עכשיו, אמרת, וסוכה למתחת, הסביר שם הראשי, אומר, משה, מה פירשה, מה הכוונה משה? ראשי מסביר גדול הדור. משה זה פירושו גדול הדור. ככה מסביר שם הראשי, באדם שיש לו מדת הענבה, הוא גם כן משול, דומה למשה רבנו. וכל תלמיד חכם אמיתי, יש לו מדת הענבה, וזה בתוך תוכו. יש לו ודאי, יש לו מדת הענבה. אבל לגבי החוץ, לגבי, לעיני הבריות, אומר אדרבה, הנה רבי יהודה הנשיא במסכת כתובות, לפני שהוא נפטר, קרא לבנים שלו, אמר, לבני גדול אני צריך. אז נכנס רבן שמעון גמליאל, אמר לו, בני, נהוג נשיא אותך ברמה, זרוק מרה בתלמידים. אומר, אתה מתי, אתה הולך להיות נשיא אחריי, אתה אסור לך למחול על כיבודך, נשיא שמחל על כיבודו כמו מלך, אין כיבודו מחול, אסור לו למחול על כיבודו. אז אתה צריך נהוג נשיאותך ברמה, אתה צריך בעיני הבריות, אתה צריך להתנהג עם כבוד, אסור לך לזלזל בכבוד שלך. למה? כי אם הנשיא יזלזל בכבוד שלו, מלך יזלזל בכבוד שלו, אז אנשים כבר לא יפחדו ממנו, אף אחד לא... המלך אמר כך, ואני אומר אחרת. הוא אמר כך, אני אומר אחרת. הוא אומר, לא, שום תשים עליך המלך, שתהיה אמתו עליך. אם הנשיא הזה או המלך הזה ימחל על כבודו, מישהי שיפגע בו ימחל על כבודו, אומר, זה לא נשיא. אומר, זה לא, קודם כל זה לא כבוד שלו, זה כבוד של כל הציבור. המלך, מלך בלא עם, זה לא מלך. כן. לכן, אומר, זה כבוד שלו, זה לא כבוד שלו, זה כבוד, הוא מייצג את הציבור. לכן, אומר, הוא אסור למחול על כבודו. לכן, אף על פי שגם כתוב בהלכה גם כן, וגם תלמיד חכם, הוא אמר, תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל תלמיד חכם שמחל על בזיונו, אומר, אין בזיונו מחול. אנחנו מביאים ממרן אחידה, גם ממרן בשנחה ארוך, מביא בסמן ראש ממגים על ביורי דעה, מביא שם ממרן, אומר, תלמיד חכם, או צריך שיהיה מוחל וסולח לאנשים, מישהו עשה לו איזה דבר, צריך שיהיה מבטר. יהיה מן נעלבים ואינם עולבים. שומעים חרבתם ואינם משיבים. עליהם הפסוק אומר, ישראל אשר בחד פער, כמו שגמרה ביומה פגימה. אז זה ככה, תלמיד חכם, ככה צריך להיות. אבל בכל זאת, אומר, אף על פי שמישהו פגע בו, אם היה דבר הזה בצנעה, אומר, ימחל לו, יסלח לו. אף על פי שתלמיד חכם, יכול לשים מישהו בחרם, יכול לשים מישהו בנדוי, אם הוא פגע בו. אבל אומר, אף על פי כן, לא כדאי לתלמיד חכם שכל מי שפוגע בו ישר ישימו אותו בחרם. זה לא דרך תלמידי חכמים. אבל במה דברים אמורים, כותב מרן, דווקא אם היה דבר כזה בצנעה. אבל אם הוא ביש אותו ברבים, אומר, אסור לתלמיד חכם למחול על כבודו וחייב לנדות אותו. חייב לשים את מי שהוא ביש אותו, חייב לשים אותו בנדוי, כך פוסק מרן. לכן אומר, תלמידי חכמים וכל שכן מלך או נשיא, שמחל על כבודו, כבוד שלו הוא לא מחול. למה? כמו שאף עפי הוא באמת, בתוך תוכו הוא באמת הוא בן אדם ענב. אבל מה? אבל בעיני הציבור, אתה צריך להיות תקיף כדי שישמעו דבריך. הנה הפסוק אומר, דברי המסכן בזויים ודבריו אינם נשמעים, הפסוק בקהלת אומר. בן אדם שהוא מתנהג כמו מסכן, אומר דבריו לא נשמעים, לא מתקבלים, לא נשמעים דבריו בעיני הבריות. לכן צריך שיהיה תקיף, הנשיא בפרט נשיא, שום תשים עליך המלך. לכן המלך הזה אומר, אסור לו למחול על כבודו, ואם הוא מחל על כבודו, הוא אומר כבודו הוא לא מחול. לכן כדי, כל הדברים הללו, כמו שאמר דמה, כדי שאנשים יקבלו את הדברים שלו. לפי זה נבין גם כן את הגמרא, יש גמרא מסכת שבת, קוף ממהי עמודת, גמרא קצת מוזרה, מביאה כאן הגמרא, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, למה תלמידי חכמים שגרים בבבל הם מצוינים? אומר רש"י, מה זה מצוינים? מציינים את עצמם במלבושים נעים, מתלבשים יפה. מצוינים, מקושטים, מתלבשים ככה יפה. התלמידי החכמים שבבבל הם מצוינים, מלובשים יפה, מלבושים נעים. למה? עונה הגמרא, מפני שאינם בני תורה, לפי שאינם בני תורה. קורא להם תלמידי חכמים, אומר שלא, לא בני תורה. רש"י מסביר כאן שאינם בני תורה כל כך. רש"י אומר, לא יכול להיות, אומר, מפני מה תלמידי החכמים שבבבל מצוינים, מתקשטים. למה הם לובשים בגדים נעים? בגלל לפי שאינם בני תורה. עכשיו קראת להם תלמידי חכמים. לכן רש"י הרגיש בקושיה הזאת ואמר שאינם בני תורה כל כך לכבדם כבני ארץ ישראל מחמת תורתם, מכבדים אותם. אז לכן אלו שבבבל מכבדים אותם מחלת מבושיהם, שנראים חשובים. ככה רש"י מסביר. בן איש חי כמובן בבבל, אומר פני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, למה? מפני לפי שאינם בני תורה. מה זאת אומרת? כל תלמידי חכמים שבבבל, כולם היו, כל גדולי הדור היו בבבל. ופרט בזמן הגמרא, תלמוד בבלי. כל התורה היה בבבל. לכן נביא כאן, בן הידע, אומר, הדבר יפלא, איך סלקה דעתך, איך סלקה דעתך לגנות כל כך בחכמי בבל, אשר בזמן רבי יוחנן היו עקר החכמים בבבל. ואחד מנן דסליק להתה הווה כתרי מניו. ונראה לפסיעתת שמיה, דאמרינם בגמרה, כל שהוא תלמיד חכם, הוא בנו תלמיד חכם, הוא בן בנו תלמיד חכם, שהוא בן תורה פוסקת מזרעו. שני אמר לי, אמור שום פיחם פי זרעכם, פי זרעך, אמר השם, מעטב אדונו. הוא אומר, כי בדור שלישי נעשה אכסניה של תורה, ואז מדור שלישי ואילך, אז הם נקראים בני תורה. אבל דור הראשון, תלמיד חכם, אבא שלו לא היה תלמיד חכם, הוא לא נקרא בן תורה. הוא בעצמו תלמיד חכם, אבל אין לו שם בן תורה. מתי יש לו תואר של בן תורה? אחרי שלושה דורות, מדור שלישי ואילך. ואפשר, כי בארץ ישראל באותם הימים, היו נמצאים הרבה שנקראים בני תורה. דהיינו, שלושה דורות של אבותם בזה אחר זה, כולם היו תלמידי חכמים. לכן, בארץ ישראל יש הרבה בני תורה. ככה שושלת של תלמידי חכמים. אבל בבבל, אף על פי שמצוינים תלמידי חכמים, שמצויים תלמידי חכמים הרבה, הן אלו שנקראים בני תורה, אינם מצויים הרבה. אין הרבה בני תורה, שהם דור שלישי ואילך. והן בוודאי אלו שנקראים בני תורה, שיש להם חזקת אבות בתורה מכמה דורות, הם נודעים, כבר נודע בשערים בעלה, כולם מכירים אותם, ונקרים לכל המון העם. ואלו אין צריכים לציין את עצמם בגדים חשובים, כי יכירו בלב אחי, והתנהגו בהן כבוד תלמידי חכמים. אבל אותם שאין להם חזקת אבות בתורה, שאין להם נקראים בני תורה, כלומר, הם לא מדור שלישי ואילך, הם דור ראשון, הוא התחיל עכשיו להיות בן חכם, אז אין נקרים לכל המון העם, ולכן הם מציינים את עצמם בגדים חשובים, כך חווה סלקה לעתיד מהכרה. לפי זה גם כן אפשר לומר, שבאמת תלמידי חכמים שהיו שם בארץ ישראל, הם בארץ ישראל, כולם היו תלמידי חכמים בארץ ישראל, רוב האנשים הם תלמידי חכמים, ואדם שהוא תלמיד חכם, הוא יודע איך לכבד תלמיד חכם אחר, יודע איך להעריך אותו, יודע כל ההלכות, מה שדיברנו עכשיו. זה, אבל כשתלמיד חכם נמצא על יד אנשים שאינם בני תורה, פירוש שלישי, לא כמו שאמר רבי נשחי, אם הוא נמצא על יד אנשים שהם לא שומרים, אז איך הם ידעו שהוא תלמיד חכם? ומה, אז מה יש אם הוא תלמיד חכם? צריכים לכבד אותו. אם הוא תלמיד חכם, הוא אומר, צריכים לכבד אותו, כדי שכולם ידעו שבן אדם הזה מגיע לו כבוד. כמו שאמר, תלמיד חכם, צריכים לכבד אותו. תלמיד חכם עובר, בפרט אם הוא תלמיד חכם גדול, צריכים לכבד אותם. לכן, אומרת הגמרא, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל הם מצוינים, הם מתלבשים בגדים יפים, לפי שאינם בני תורה. לא על תלמידי חכמים אינם בני תורה. על שאר האנשים שבבבל הם אינם בני תורה, ואיך הם ידעו לתת עריכות, לתת את הערך והחשיבות המתאימה לתלמידי חכמים. לכן, אומר, הם מתלבשים בגדים נעים, כדי שיכבדו אותם מחמת הבגדים, ולא יקשלו בבזיון תלמידי חכמים. הם יראו אותם ככה לבושים, אנשים פשוטים, אף אחד לא מכיר אותם. אפילו שיודעים שהוא תלמיד חכם, אבל לא יודעים איך צריכים לכבד תלמיד חכם. הם לא יודעים מה צריך לעשות אותו. לכן הם מתלבשים כמו אנשים חשובים, אז מכבדים אותם בגלל הבגדים שלהם, וממילא האנשים שהם לא ביניהם תורה לא יעברו על כבוד תלמידי חכמים. הם בין כה וכה יכבדו אותם בגלל הבגדים, ואז ינצלו מהאסור הזה שלא יזלזלו בתלמידי חכמים. ככה הסבירו שם החז"ל, זה מה שכתוב כאן בגמרא, לפי שאינם ביני תורה, לא חוזר על תלמידי חכמים בעצמם, קורא להם תלמידי חכמים. אלא שאר האנשים שלא ייכשלו באסור הזה, לכן הם מתלבשים בגדים יפים כדי שיכבדו אותם בגלל הבגדים שלהם. כך גמרא דורשת. יוצא מכאן שמה, שאומר כל תלמיד חכם אומר צריכים, מגיע לו, צריכים לכבד אותו, לתת לו את הכבוד המתאים, למה? כי זה כבוד תורה. גמרא במסכת מכות אומר כמה טיפשים שאר האנשים, מתי שרואים ספר תורה יוצא מארון הקודש, כולם עומדים, מתקרבים אליו, מנשקים אותו, מחבקים אותו. כשעובר תלמיד חכם על ידם, אף אחד לא קם ולא עושה כלום. אומר, איפה? אומר, זה ספר תורה מהלך. זה מגיע לו הכבוד. לא מכבדים אותו, אף אחד לא מתחשב בזה. אומר, כמה טיפשים האנשים. הם לא יודעים מה הם מפספסים מהידיים שלהם. לכן, כדי שלא ייכשלו בסור הזה, הם מציינים את עצמם בגדים הללו. עכשיו נבין, מה זה שאמרנו, מי הוא זה מלך הכבוד? מי זה מלך הכבוד? יש גמרא, מסכת מגילה, והיה שם הגמרא דף ט"ז, אומרת כאן הגמרא שאסתר המלכה, אחרי שאחשוורוש שאל אותה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן, אמר לו, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, חירשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. אמר לו, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו בו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. אמר בלעזר, מלמד שהייתה מחווה כלפי אחשוורוש. בא מלאך וסתר את ידה כלפי המן. אמר למה? רש"י מסביר. מביא כאן ראשי, אומר, מלמד שהייתה מחווה כנגד אחשוורוש, אומר, מהרבוי אתה לומד. איש צר ואוהב המן הרע הזה. מסביר כאן הבח, אומר, מהרבוי אתה למד דבר זה, למה שהיה לה לומר המן הרע הזה. למה זה איש צר ואוהב המן הרע הזה? מה זה כל האריכות הדברים? אלא שהייתה רוצה לומר על אחשוורוש שהוא איש צר ואוהב, ועל המן, המן הרע הזה. אבל בא מלאך, אמר, איש צר ואוהב, אומר, מי זה? זה אחשוורוש, זה אתה יעני, זה אחשוורוש. בא מלאך, אמר, עכשיו, זה לא הזמן עכשיו, תעביר את זה על המן. אז אמיר את זה, שמע את היד שלה על המן. וזה מה שאומרת כאן הגמרא. למה באמת ככה דרשו? כי באמת, הגמרא, דף י' ד' מביאה, כן, מביאה כאן הגמרא, אומרת, ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אמר בי הבא, משל של אחשוורוש והמן, למה הדבר דומה? אחשוורוש והמן, למה הם דומים? אומר, משל לשני בני אדם, לאחד היה לו תל בתוך שדהו. לו תל עפה, לא יודע איך להתפטר ממנו. ולשני היה לו חריץ בתוך שדהו. מחפש עפר למלות אותו. בעל החריץ אמר, מי תן לי תן זה, תל זה בדמים. מי תן לי קצת עפר, אני אשלם לו. רק שאני מלא את החור. לא רוצה לפול בתוך זה. בעל התל אומר, מי תן לי חריץ זה בדמים. אמר, מי לא יתפטר מהעפר הזה, אין לי מה לעשות אותו. לימים נזדפגו זה אצל זה. אמר לו בעל החריץ לבעל התל, מכור לי תלך, תמכור לי, שלם לך. אמר לו, תול אותה בחינם, והלוואי. אמר לו, רק רוצה להתפטר מזה, עכשיו אתה צריך את זה, בכבוד. זה מה שאומר לו, אמר, הכסף נתון לך. אמר לו, אחשוורוש, אני הייתי מחפש להרוג את היהודים, אבל אני מפחד להתחיל עם היהודים. למה? כל מי שמתחיל עם יהודים, כאילו נוגע בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, חז"ל אומרים. לכן הוא מפחד להתחיל אתם. ראה מה שקרה עם הפרעה, ראה מה שקרה עם נבוכדנצר, כל מה שקרה עם כולם, הוא מפחד להתחיל. אבל הוא שונא את היהודים, רוצה לחלות אותם. בא המן, אמר לו, ועשרת אלפים ככר כסף, אשכור על ידי עושה מלאכה להביא את גנזמן. אמר, הכסף נתון לך, אני מחפש בן אדם כזה. קח את הכסף, תעשה מה שאתה רוצה ביהודים. נמצא שגם אחשוורוש, הוא שונא את היהודים לא פחות מהמן. לכן, אומר כאן באמת, אסתר רצתה להגיד, איש שר ואוהב חוזר על אחשוורוש, על אחשוורוש בעצמו. רק בא מלאך וסתר את זה סתר את ידה, זיז לה את היד לכוון על ההמן. אבל זה מה שאומרת הגמרא. אבל למה באמת? כי חזל באמת אומרים, מה שאל מנה החשבירוש, מי הוא זה ואיזה הוא? אתם זוכרים, עכשיו אמרנו, מה זה פירוש מלת זה? זה אתה מראה בן אדם שהוא עושה דברים, אתה רואה אותו. זה בן אדם, הבן אדם שעושה דברים בפרהסיה. הוא, מה זה הוא? זה מישהו נעלם. זאת אומרת, יש כאן שני אנשים, אחד בוקש לעשות את הגזרה בשעה שאמרה לו אסתר, ואילו לעבדים ולשפחות מכרנו, החירשתי, אבל ידע המן שמישהו שעשה את הגזרה בפרהסיה, ומישהו עומד בין הקלעים, הוא זה שחרחר את הריב הזה. הוא לא ידע, לא ידע שהיא יהודיה קודם כל. אז לך אמר לה, מי הוא זה ואיזה הוא? תגידי לי, מי הוא הזה ומי זה ההוא? הבנתם מה אני מתכוון? אומר, מי הוא זה? מי זה הבן אדם שעשה דברים בפרהסיה? ומי זה ההוא שהיה מתחת השולחן, היה מכין את הדברים הללו? כך הוא שאל אותה. מי הוא זה ואיזה הוא? תגידי, מי זה הזה ומי זה ההוא? תסבירי לי. היא רצתה להגיד לו, הזה זה היה המן, וההוא זה אתה. אבל בא המלאך, זיז לה את היד. אז היא ענתה לו, איש שר והמן הרע הזה. אבל לא ענתה לו, מי זה ההוא? כי באמת רצתה להגיד לה, בא מלאך לסדרנה. כך מסבירים כאן חזן. אומר, אותו דבר, בשעה שרצה שלמה מלך להכניס את הארון לבית קודשי קודשים, דבקו השערים זה בזה, לא רצו לפתח. אומר לו, מי הוא זה מלך הכבוד? אומר לו, תסביר לה, מי זה ההוא, מי זה הזה? אומר, מה הכוונה? אומר, נכון שאתה הנשיא ואתה מלך, מלך, אמרנו, בתוך תוכו יש לו מדת הענבה. יש לו מדת הענבה כמשה רבנו, ואנחנו מה? אבל כשהוא בחוס על יד אנשים, צריך לראות תקיפות. אמר לו, ומלך שמחל על כיבודו, אין כיבודו מחול. לכן אמר לו, שאו שערים ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? באמת שלא מלך תכוון על עצמו. אני הוא זה מלך הכבוד. אני מלך הכבוד. לכן תפתחו לי את זה. אבל הם השערים אמרו לו, אתה אומר שאתה מלך הכבוד, אתה מחפש גדולה לעצמך? אמר להם, לא. הגדולה שאני מבקש, הקדוש ברוך הוא צבא אותנו על מזבח כזאת. הקדוש ברוך הוא צבא שצריכים לפחד ממלך, הקדוש ברוך הוא צבא שצריכים לירה ממלך, הקדוש ברוך הוא צבא שמלך שמחר על כיבודו, אין כיבודו מחון, כך הוא צבא. אבל מה המטרה שלי? למה אני עושה את הדברים? למה אני מתנהג בכבוד בעיני, לעדיד, אני נוהג נשיאותי ברמה, על יד הבריות? כל זה להרבות כיבוד שמיים. לא לכבודי ולא לכבוד בית הבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי. כדי שלא יהיה בלגן. אם המלך יהיה מחל על כיבודו, אף אחד לא יהיה לו מורה בעיני הבריות, אף אחד לא יפחד ממנו, אף אחד לא יחשיב אותו. לכן, באמת, שלמה מלך, באמת אמר, מלך כבוד, אני הוא זה מלך כבוד. אבל שאלו אותו, תסביר לה, מי זה ההוא, מי זה הזה? אמר, דברים שנעשים בפרהסיה, מי זה הזה? אמר, הזה זה אני. אמר, מי זה ההוא? לצורך מה אתה מתנהג נשיאות, אתה נוהג נשיאותך ברמה? מה, מה, מה מסתתר מתחת הכבוד? האם אתה סתם מחפש כבוד לעצמך? אמר, חס ושלום. כבוד שאני מחפש אותו, זה אדון הסיבות. הוא מלך הכבוד צילה. מה שמסתתר מאחרי הכבוד שאני תובע מהאנשים, שמלך שמחל על כיבודו, אין כיבודו מחול. מה מסתתר מאחורי זה? המצווה שההוא. מי זה הוא? הוא מלך הכבוד. זה חוזר על הקדוש ברוך הוא. לכן עד שאמר להם, באמת הזה זה אני. וההוא זה היה הקדוש ברוך הוא. הכבוד שאני מחפש, זה לא לכבודי אני עשיתי. הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שצבע אותנו על דברים עלינו. לכן ככה הוא הסביר, ככה מסבירים את העניין הזה, כפתור בפרח. הנה. יש במדרש רבה, במגילת איכה, על הפסוק הזה, פסוק י' ג', טבעו בארץ שעריה, בד בשבר בריחיה, אומר רב הונה בשם רבי יוסי אמר, שערים חלקו כבוד לארון, לפיכך לא שלט בהם אויב. הדא ודכתיב, שאו שערים ראשיכם ונשאו פתחי עולם, לפיכך טבעו בארץ שעריה, בד בשבר בריחיה. מה זה? אומר, השערים הללו, כיוון שהם חלקו כבוד לארון הברית, אמרו, פתחו בשביל ארון הברית, לכן הקדוש ברוך הוא לא פגע בשערים הללו, יד של אויב בצער לא נגע בהם. אף על פי שבית המקדש בא נבוכדנצר ניחו ושרפת בית המקדש כליל, לא נשאר ממנו כלום, בעוונותינו הרבים, אבל השערים לא נגע בהם אויב הזה. אלא טבעו בארץ שעריה, אבד ושבר בריחיה. לא נגע בהם. למה? בגלל שחלקו כבוד לארון הקודש. יש מסביר גם כן המדרש רבה, פרשת שמה פרשת ועירה, מביא כאן, בפרשה חית סימן א', המדרש רבה שמה, אומר, ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה הדד וכתיב, שאו שערים ראשיכם. שלמה אמר הפסוק הזה בשעה שהכניס את הארון לבית קודשי הקודשים. מה היה? עשה הארון של 10 אמות. הארון היה 10 אמות, עשה אותו. כיוון שהגיע לפתח בית המקדש, היה הפתח 10 אמות, והארון 10 אמות. ואין 10 אמות יכולים להיכנס בתוך 10 אמות. צריך מה? קצת רווח, שנכניסו אותו בפנים. וחוץ מזה ועוד שהיו טעונים בו. אז עוד צריך גם כן לתת מקום שאנשים שמרימים את הארון, שצריכים להיכנס. לא היה יכול להיכנס. עמד שלמה והיה מתבייש, ולא היה יודע מה לעשות. אחרי שבנינו את הכל, אמר אי אפשר להכניס אותה בפנים. התחיל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. מה עשה שלמה המלך? אמרו חזל, הלך והביא ארונו של דוד המלך. אחרי שכל נפטר דוד המלך, הביא את הארון שלו מהקבר, ואמר, אדוני אלוהים, אל תשא פני משיחיך. אתה רואה, זה משיחיך, זה דוד המלך שכתוב כאן. לכן, אמר בי ברכיה, בשם רבי חלבו, באותה שעה חיה דוד. קם דוד המלך, שכן דוד הוא אומר, אדוני העלית מן שאול נפשי, חייתני מיר דיבור. ואמר, והיה שלמה אומר, בון העולמים, עשה בזכותו של זה. שנאמר, זוכרה לחסדי דוד עבדיך, מיד נענה. זה מה שמספר כאן המדרש. אומר שמה, אומר, השערים הללו פתחו את עצמם כדי שיכנס ארון הקודש, בגלל שהם פתחו, כיבדו את ארון הקודש, כיבדו את הארון, כיבדו את התורה, כיבדו את לומדיה, כיבדו את דוד המלך שהיה מלך הכבוד, לכן הם נפתחו שערים ואז הכניס את ארון הקודש. בגלל זה, אף עבי שנחרב בית המקדש, והשערים הללו לא פגע בהם נבוכדנצר הרשע, אלא הם נשארו בזה, אף אחד לא נגע בהם, נגנזו בתוך האדמה. טבעו בארץ שעריה, אבד ושבר בריחיה. ולפי זה גם כן, נבין מה שאומרים לנו כאן חזל, אומר, זה על מזבט כבוד רבו, מזבט כבוד מלך, וגם כן, או כמו שאמרנו, מזבט כבוד אבאים גם כן. כמו שאמרנו, הגמרא אומרת, פסוק אומר, כבד את השם מעונך. ופסוק שני כתוב, כבד את אביך ואת אמך. השווה הקדוש ברוך הוא כיבודו לכיבוד ההורים, לכבוד תלמידי חכמים, לכבוד כולם. כמו שאתה מכבד את השם, ככה צריכים לכבד תלמידי חכמים. את השם אלוקיך תירא, בר בעקלי ודרש את לרבות תלמידי חכמים. צריכים לפחד מתלמידי חכמים. וכל שכן, מאבא שלך, הוא גם אבא שלך וגם תלמיד חכם. הוא אומר, עוד יותר ויותר. לפי זה עכשיו נבין, כשהיה אבימי, אתם זוכרים בסיפור בהתחלה, היה אבימי, מתי שאבא שלו רבי אבהו, בוקש ממנו שיביא לו כוס מים, ואז הוא, עד שיביא לו כוס מים, מתי נרדם רבי אבהו. עד שבא אבימי, עמד שם עם הכוס מים, מחכה, ואז מסתייעם לליטה, ודרש מסבור לאסף. מה זה מסבור לאסף, כמו שהוא דרש אותו? אמר לו, טבעו בארץ שעריה. אמר, מי שיעלה את השערים של ירושלים, של בית המקדש, הוא יעלה גם כן את האבא שלו, כמו שאומר תוספות בשם מדרש. מי שיעלה את אותם שערים, הוא יעלה את זה. למה נזכר דווקא בחדוש כזה, במעמד כזה? אומר, הוא ראה, אבימי, מה השכר שמגיע לבן אדם שהוא מכבד את האבא שלו, בן אדם שהוא מכבד את תלמידי החכמים, אומר, אתה רואה, כל בית המקדש, בעוונות הרבים, נשרף כליל. רק השערים, בגלל שכיבדו את התורה, וכיבדו את שלמה המלך, כיבדו את ארון הקודש, הם פתחו, ולכן לא פגע בהם שום צר ואויב. אם זה תלמידי חכמים, ככה השכר שלהם מגיע, לכן תחדש לו חדוש כזה דווקא מתי? בשעה שהוא בעצמו מקיים מזוות כבוד אביהם. תבונן במזווה הזאת שהוא מקיים אותה, איזה שכר הקדוש ברוך הוא נותן למי שמכבד את האבא שלו? איזה שכר הקדוש ברוך הוא נותן למי שמכבד תלמידי חכמים? איזה שכר הקדוש ברוך הוא נותן למי שמכבד את המלך, מה שצריך לעשות? לכן דווקא במעמד כזה, אז תחדש לו חדוש כזה. ואנחנו נסיים גם כן בדברי בן איש חי גם כן, ולמה דווקא חדוש הזה אומר, הסתייעם אליתה ודרש אבימי מזמור לאסף, אומר, נראה לי בסיעתת שמיע שייכות לדרשה זו כאן, על פי מה שכתבו תוספות בשם המדרש, דחורבן בית המקדש היה טובה לבני קורח, כי על ידי שטבעו השערים, אחזו בהם כדי לעלות עמהם לעתיד. וכך אמרו שירה בטביעת השערים. ולכן אסף שהיה ביניהם, אמרו מזמור על חורבן בית המקדש, עד כאן. אומר, בקשה. למה קורח ובניו שהם בעצמם עומדים בצרה גדולה, שהם נבלעו בתוך האדמה? לכן כשראו שצמחה להם טובה בטביעת השערים, הם בעצמם אמרו שירה, חירשנו. אך אסף, דיינו עומד בצרה זו של אבותיו. כמו שאמרנו, מקום נתבצר להם בגהנם, נשארו בחיים, בני קורח לא מתו. אז איך מלאו לבו לומר מזמור על חורבן בית המקדש, טבעו בארץ שעריה? כנם בעלה. אך התשובה לזה, כי אסף היה כבוד אבותיו חביב ואהוב לו במאוד. ובאמת אמרו גדולה אהבה שמקלקלת את השורה. לכן אמר שירה גם לעת כזאת, שלא היה מן הראוי לאומרה. באמת בשבילו צריך להגיד קינה, אתה לא היית בצרה גדולה, אבא שלו, משפחה שלו הם בצרה גדולה שהם נבלעו בתוך האדמה, אבל אתה אסף נשארת עם בין החיים. למה אתה אומר שירה? אלא אומר, כיוון די חביבי עלי טובת אבותיו וכבודן, כן? ואז הוא אמר את השירה הזה, ולכן אתה שהיה אבי עושה גם כן בכבוד אביו, הסתייעה מלטה ודרש הכתובים של מזמור לאסף, שאמר אסף בשביל כבוד אבותיו ובשביל טובתם. אף על פי שהוא אסף לא היה צריך מן הדין, לא היה צריך להגיד משפט כזה, שלהגיד מזמור לאסף, צריך להגיד קינה לאסף, אבל כיוון שכבוד אבותיו היה חביבי לו ביותר, לכן אמר את השירה הזאת, אמר מזמור לאסף בשביל טובת האבא שלו. ולכן דווקא אבימי בשעה שהיה עוסק במצוות כבוד אב ואם, תחדש לו חדוש כזה, מי שיעלה את השערים של האבא שלו, מי שיעלה את השערים שלו, מי שיעלה את השערים של בית המקדש, יעלה גם כן את האבא שלו. לכן תחדש דווקא בחדוש כזה, זה מה שהיה שם, עם בניו של קורח, אף על פי שכמו שאמרנו, קורח יצא לחלוק נגד משה רבנו, אומר, בסופו של דבר, אומר, נבלע בתוך האדמה, רק לעתיד לבוא, כמו שאומר רבי אליעזר במשנה, אומר, השם מוריד שאול ויעל. כן, קדוש ברוך הוא מוריד אותם, הוא יעלה אותם גם כן, יקום ותחיית המתים. זה מה שאמר שם אסף, הנכד שלו, אמר, מזמור לאסף, מי שעלה את השערים, יעלה גם כן את אבא שלו. זה מה שכמו שאמרנו, קורח פעם אחת חלק על משה רבנו, ככה היה בסופו, קבל את העונש שלו. כי משה רבנו לא עושה דברים משלו, אמר לו, כי לא מלבי. כן? אם כמות כל האדם עם מותון דעיני, ופקודת כל האדם פקד עליהם, לא יש שם של החני. וגם שם רואים, אף אבי שמשה רבנו, התורה אומרת, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ופתאום רואים משה רבנו, מדבר כנגד קורח, אמר לו, ואם בריאה, יברא אדוני פסתה האדמה את פיה, ובלעה אותם את כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. אמר לו, אמר להם, אם כמות כל האדם עם מותון אלה, ופקודת כל האדם פקד עליהם, לא אדוני של החנים. רואים, הוא מדבר בתקיפות כל כך, משה רבנו, נגד האנשים הללו. למה? מלך, בהי בשרו מלך, זה משה רבנו. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. כל שכן שעכשיו הם בהצותם על השם. כל החולק על רבו כחולק על השכינה. בהצותם על השם, חזר נאמרים. לכן, זה מה שעשה קורח, משה רבנו יצא מגדרו, אף אפי שהיה ענב מאוד מכל האדם. בכל זאת, בעיני הבריות, בפרט שעכשיו, שקרה מעשה כזה, אסור לו למחול על כבודו. מלך שבפרט שכאן יש בזיון, בפרט שכאן יש פוגע ביסודות התורה, לכן יצא מגדרו משה רבנו ועשה כל מה שצריך לעשות, ככה צריך לעשות. זה מה שעשה משה רבנו. ואון בן פלט, חזל אומרים, אף הפי שהיה תם במחלוקת, אשתו הצילה אותו בסופו של דבר. חזל אומרים, למה נקר שמו און בן פלט? און זה מלשון אנינות. חזל אומרים, כל ימיו של און בן פלט, הוא נשאר בחיים, סוד, כן? הוא נשאר שמה באנינות כל ימיו, על זה שהוא רצה לחלוק על משה רבנו. לכן, זה בן אדם ידע כמה גדול העוון של המחלוקת. הגמרא מעריכה גם כן בכל מיני דברים. מה קורח, הוא אומר, בוא ראה מה הגנותה של מחלוקת, הוא אומר, בדין של מעלה מענישים רק מגיל 20, בדין של מטה מגיל 13, ואילו כאן הם ונשיהם בטפם. כולם מתו בגלל המחלוקת. לכן יש מזווה, ולא יהיה כקורח וכעדתו. הגמרא אומרת, כל המחזיק במחלוקת עובר ולא תעשה, שנאמר, ולא יהיה כקורח וכעדתו. לכן כמה שצריכים לרבות אהבה ואחווה בין עם ישראל, להתרחק עם מחלוקות, הרחק עם תחווי קשב. אלא לרבות אהבה בין עם ישראל, לרבות אהבה ואחווה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא, יראה את האחדות שיש בין עם ישראל, וישלח לנו משיח סקנו מרב ימינו, אמן ואמן.